עכשיו נדבר קצת על רב אשי עליו השלום, מחבר התלמוד בבלי. מי היה רב אשי? הוא היה אומנם בבגדד, בעיראק של היום, ראש ישיבה במטה מחסיה. הרי ידוע שהעיר בגדד של היום היא הייתה מחולקת בזמן התלמוד לכמה אזורים. היה שם פומבדיטה, והיה שם נהר דעה, שזה מרכז העיר, איתו של בית הכנסת הגדול של רבי יוסף חיים, שם זה נהר דעה. והיה שם סורה, והיה מטה מחסיה. מטה מחסיה פירושו עיר בשם מחסיה. וזה היה בעיקר מוכלס על ידי יהודים. הכל היה יהודים. שם היו יהודים. רב אשי הוא היה למעשה דור שישי. שימו לב, תמיד שישי הוא מוצלח. דור שישי של האמוראים. הרי הדור הראשון של האמוראים היה רב שמואל, רבי יוחנן וכו'. הדור מספר 6, זה למעשה כבר סוף האמוראים, רבנה, רב אשר ומור זוטרה. עכשיו רב אשר הוא למעשה חיבר את התלמוד רבי. אבל לא שהוא חיבר את הכל, הוא אסף, אסף אסופות, יושב יחד עם רבנה. רבנה למעשה היה תלמיד שלו, קצת צעיר מלנו, ישב תלמידו, יחד חיברו את התלמוד הרבי. הקבר של רב אשר היום ידוע, זה נמצא בצפון הרחוק. לא יודע, זה הטיפשות של ה... של אנשי השלטון, אני מדבר איתכם לפני 30 שנה פלוס, היינו הולכים חופשי לכלב שלו. זה היה נמצא, היה נמצא בחזית של גבול לבנון, איפה קיבוץ מנערה, שזה למעשה קצת צפונית מגירת שמונה, ממש נקודה צפונית שם, אז מעל קיבוץ מנערה יש שם איזה כביש שנקרא כביש ביטחון, מעל הכביש שם יש את הכלב שלו, אבל היום השתלטו על זה החיזבאללה. מה שמה מסיכה. לא יודע איך נתנו להם את זה. אז עכשיו אפשר להגיע רק לגדר למטה. זה קברו של רב אשי. אז היינו, אני פעם הייתי משגיח בישיבת פורת יוסף, לקחתי איתי את התלמידים, זה השנת תפשין למד ח' נו, כמה שנים יש כבר?
35.
משהו כזה, 35 בדיוק. לקחתי אותם לשם, אז לפני זה המורה, אחד המורים בישיבה שם אומר לי, רמזיון, אתה תקח אותם קצת לים, קח אותם לטיולים, קח אותם ל... הוא יודע שאני קצת כזה ככה, יש לי עניין של קברי צדיקים. לא קרה, קברי צדיקים וזה ושופרות וזה וזה. אמרתי לו, בסדר, אבל אל תדאג. לקחתי אותם למקומות שלא היו בחיים. אתם, נו, מה אתם רוצים, ים? אמרו, לא רוצים ים. מערות, כל מיני מקומות יפים, אז לקחת אותם לשם, בשבילם זה היה משהו, משהו, למה? זה היה בתוך העמדות של הצבא, אז נכנסו לתוך העמדות, רואים את התעלות, ואת הברנים, מטת מקלע, וכל מיני איזה יוגה, החיילים היו מבסוטים, עד שסוף סוף באו איזה צעירים לדבר איתם, סחבק יענו, ספרדי, פרנק, מדיאנה יענו. אז היו מבסוטים ככה, וישבנו שם איזה חצי שעה, שעה, בתוך העמדות, ושם התפללנו על קבר הראשי. היום רבונות זה קשה להגיע לשם, אבל לא רחוק, כמה מטרים משם אפשר לעמוד. זה היה לראשי. לראשי, עליו השלום, היה אדם גדול מאוד. אז הוא היה ראש האמוראים בדורו. כך קוראים לו, או קורא לו הרמב״ם. בדור שלו, היו איזה למעלה מ-100 אמוראים. הוא היה ראש על כולם. מנהיג של כולם. והוא... חיבר התלמוד בבלי והיה ראש ישיבה של מטה מחסיה. ומעניין, הוא נולד ביום שנפטר רבה. הוא אומר, רבי ורבה, הרי הם אמצע אמוראים, מסכת קידושין ככה מובן. וזרח השמש, ובא השמש. עד שלא שקעה שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע. לא שקעה שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי. לא זה שקעה שמשו של רבי עקיבא, ביום שהרגו הרומאים את רבי עקיבא, נולד רבי יהודה הנשיא. תמיד הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם חס ושלום ריק, שלא יהיה דור יתום חס ושלום, שיהיה איזה מישהו ש... אז אחרי רב אשי עליו השלום, הוא עליו השלום, נולד ביום שנפטר רבה. רבה נפטר, ורב אשי היה ממלא מקומו אחר כך. אז עד שגדל, נכון? בסדר. עכשיו הוא היה ראש מטה מחסיה, שימו לב, 60 שנה. משהו היסטורי זה. ודמעט אף אחד לא הגיע לממדים האלה. 60 שנה להיות ראש ישיבה. עכשיו, ב-60 שנים האלה, הוא חזר איתם את כל התלמוד. איך הוא חזר את כל התלמוד? 30, היה הרי בתלמוד, יש 60 מסכתות. הוא חזר איתם פעמיים את התלמוד, איך? הרי היה להם שם, היה סדר בקהילות היהודיות אז, אני מדבר אתכם סדר גודל שלפני 1,600 שנים. היה סדר בעולם. היו כל היהודים, כל היהודים היו חודשיים בשנה חופש. מה זה חופש חודשיים בשנה? לא הולכים לאיים הקריביים, או לפיליפינים, או לגואה, או לאיזה יודע מה. עוזבים את השדות, עוזבים את הצון, הבקר, יש להם אריסים, פועלים ערבים שעובדים, והם הולכים לבית המדרש, נקרא ירחי קלה, ירחי, זה חודשי, ירח. חודש וחודש, חודש אחד בתשרי, חודש שני בניסן. יושבים, לומדים תורה, ו10 חודשים עובדים. כל שנה באופן קבוע. עכשיו, זה הסדר התחיל מזמן רבנו הקדוש, ונמשך עד תקופת רב אשה. ורב אשה, הוא היה לבדו מדבר, תאר לך 120,000 איש. ולרמקול, היום 50 איש צריך רמקול. פעמים בבית, שתאר לך, יש שם אנשים מדברות, ומי שומע את הפעם, ושומעים אותו. כל אחד יש לה בגרון איזה צופר, יש צופר של שבת, יש צופר של מוצאי שבת, לא שומעים אותך בכלל. אז 60, היו 120,000 איש בהתנשורים שלו. הגמרא אומרת שבמערבה, מה זה מערבה? ארץ ישראל היא במערב של בבל, הרי בבל נמצאת נקודה מזרחית. במערבה, כשהיו קמים הירחי קלה מהשיעור, אז היו יושבים על הרצפה, והכל יש שם קש, תבן ועפר, אז היו מנפצים את הגלימות שלהם, מנערים. היה עולה ענן אבק, שהיו רואים אותו מיריחו, היו רואים את הענן אבק, אומרים, עכשיו ירחי קלה סיימו את השיעורים. ככה היה. והוא אמר הראשי, אבירי לב, אלה הגויים של בבל. למה? איך הם רואים את היהודים, לומדים תורה, ויודעים את כל התורה? תאר לך שכל יהודי ויהודי ידע את כל הש"ס בזמן רב אשה. הוא למד את זה איתו פעמיים את הש"ס. איך? תעשה חשבון. היה לומד איתם חודש, כל חודש מסכת. אז נגיד, השנה תשע"ג, למדו. חודשיים היה הפסקה, אז למדו שתי מסכתות. יוצא שב-30 שנה למדו 60 מסכתות. והוא לימד אותם, 60 שנה הוא לימד, אז פעמיים הוא לימד אותם את כל הש"ס. ככה היה רב אשה. תראה איזה תורה הייתה, איזה עולם היה, איזה הדר, הוד והדר. זו אמר, אבירי לב, הגויים, למה? הם רואים את היהודים שלומדים כל כך הרבה תורה ואיך מתנהגים, ואף אחד מהם לא מתגייר. אמר אלה רשעים נאצים, העיראקים, הגויים, ידוע, הם הכי אכזרים בעולם. הכי אכזרים. אז זה היה עליו השלום, רב אשה ככה לימד תורה, והגמרא במעשה לטובה מציעה מביאה שהוא ורבנה סידרו את כל התלמוד עם כל דברי האמוראים, ואני ספרתי, הוא נזכר בתלמוד 2018 פעמים. 2018 פעם נזכר בתלמוד רב אשה. היו לו גם בנים תמיד החכמים. מור ברב אשה, רב שימי ברב אשה. ויש רבנה, או רבנה דרד ראשי. מור ברב אשה, כאילו שלא ידוע היום, זה גם על גבול הלבנון, אבל לאורך ליד אביבים שם, ליד מושב אביבים, הקבר שלו, מור ברב אשה, הגאון גדול, עד כדי כך שלא קראו לו בשמו הפרטי, אלא מור, מורנו, מורנו ברב אשה, זה היה בנו. אז הוא היה גדול מאוד בתורה לראשי, ויש עליו מעשה, המעשה הידוע, מה שאנחנו נוהגים היום בחתונה, לשבור כוס. אז יש כאלה שהמציאו שכנסים הירושלמים כאילו סגולה או זה שבאירוסים שוברים צלחות, כל מיני. זה סתם קשקוש. הסיבה העיקרית לשבור כוס זה משם למדנו. מורה אומרת שרב אשה עשה חתונה לבן שלו. שבר כל העיר. לשמוח בשמחה של הרב. והתאספו שמה, והנה הגיע בשר, והגיע דגים, והגיע עופות, והגיע כל מה שצריך. ושתו ינות, איזה ינות משובחים שבמשפחים. הוציא להם יין לפני 70 שנה, אתה שתית? כמה הכי ישן יין שתית? תגיד לי אתה. איזה יין ישן שתית פעם? וכמה שנים?
אבא שלי היה...
אבא שלך? אני שואל אותך, אתה. אתה מתחמק, אתה לא משנה. הרי קיצור, אז יין ישן של 70 שנה היה מטביל להם. אז התחילו, שכחו את עצמם, התחילו להתבדח ולצחוק, וראה שהם מסיחים דעתם, עתיה כסה דזוגתה חיפרתי, מה זה? כוס של זכוכית לבנה. אנו לא זכוכית שלנו דור אלכסו, פיירקסו זה, אלא זכוכית שנקראת קריסטל, יפה לך. שזה שווה המון המון כסף, זה יקר, זה מאות שקלים. הביא אותה וטבח כמה היו, שיבר. אז הצטערו, הוא תקוס כמה יפה, ראו אותה בהתחלה ביד שלו, הוא לא בא לזה ככה, משך תשומת לב, ואז השמיט את זה מהיד. ואז מכאן למדנו שלכם בחתונה עושים, מה האמת, מה המקור? החתונה במקום תראו בראשונים כתוב אחרת, זה גמרא גם, גמרא מסכת סוטה. כשנחרב את המקדש גזרו כמה גזרות לעשות בזכר החורבן. אחד מהם בבית לקלף את הסיד, את הצבע, אמה על אמה, 48 סנטימטר על 48 סנטימטר, ליד הכניסה של הבית, שזכור את חורבן את המקדש בכניסתו ובצאתו. זה אחד. אז גזרו על עטרות חתנים, גזרו על התכשיטים של הקלה. אז קלה הייתה מתקשטת 24 תכשיטים. אתה יודע מה זה? היה תכשיט, לא רואים קלה, רואים רק תשוגה של זהב. פה על המצח יש ציץ, לכן עלמה בציץ בית המקדש היה כתוב קודש לשם, ככה רשב"ן קודש. להבדיל מהציץ שיש לאישה, לאישה יש גם ציץ, אז יגיד, אם לאשתי יש, אז מה אהרון הכהן? לא, אצל אהרון הכהן כתוב קודש להוויה. אז זה היה יודעים, ציץ נזר הקודש. לכן התורה חוזרת על זה כמה פעמים, ציץ נזר הקודש, מה העניין? אחר כך היה לה גם כתר על הראש, היה לה לקלה, היה אחר כך נזמים באף, תאר לך שמפה היה יורד איזה 2 קילו זהב וחצי. זה היה אחר כך פה עגילים, ויש, היה כל מיני, וכאן היה קטלה, גמרא קוראת לזה קטלה. היה כאן חתיכת זהב ככה, חונק אותה. והיה אחר כך עוד שרשר האות וכל מיני, הכל, אפילו ברדליים היה צמידים. היום יש דמוי זהב, אתה יודע, הכל, כאילו, אז ככה היה, הגזרו שתשאיר תכשיט אחד שלא תשים. למה? לזכור חורבן בית המקדש. וכן זה הדרך. אחר כך גזרו שהחתן ישים אפר, לא עליכם. הגמרא אומרת במקום תפילין. אז היו נוהגים להניח תפילין כל היום. מגיע לילה, יש לנו השקיעת החמה, חולצים אותם. כי אסור בלילה עם תפילין. לילה לא זמן תפילין. אז היה להם תפילין בראש. איפה שמים תפילין? לא במצח, אלא מקום השיער. עד איפה? עד מקום שמוחו של תינוק רופס. איפה שיש את הבקע הזה כשהוא נולד בחודשים הראשונים, לא נסגר הראש, זה המקום, איפה זה, אם תדע, איפה השיפוע של הראש. שם זה מקום תפילין. לכן, אם שם את התפילין, כותב הרמב"ן, למטה ירד, אפילו חלק על המצח, כמונחים וכיסם את המניקה שלא הניח תפילין. לכן מצווה בבית הכנסת לשים לב על האנשים, שכולם, עכשיו לא השיער, אם יש השיער פה צ'ופ, ארוך, יורד, זה לא שווה. זה שורשי השיער. איפה השורש? משם, שמה, הבית הסתיים שם. כך צריך להקפיד. וכן פה בזרוע, במקום התפוח. זה אמר בן עזרא, אין מנהן תפילין, אלא בשבת. אה, הוא לא בשבת, לא מנהן תפילין. אמר להם ראשי תיבות, במקום שיער, זה בראש, במקום תפוח זה פה ביד. איפה התפוח? כאן, זה המקום של התפילין. זה נקפיד על זה. אז הוא היה שמים תפילין בראש. מה היו עושים לחתן? מוציאים לו את התפילין ושמים לו אפר בראש. עד היום יש צדיקים שעושים תיקון חצות, לוקח נייר, שורף אותו אפר, שעה תיקון חצות, שם לו בראש למקום. שנאמר, לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. פאר זה תפילין. אבל למדנו שפאר זה תפילין. שנאמר, פארך חבוש עליך. ומה כתוב התפילין של הקדוש ברוך הוא? ישראל אשר בך את פאר. אז זה... מי קם אחד לישראל בו אחד בארץ, כך כתוב את פיניש הקדוש ברוך הוא, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר ישראל זאת בחיפה. אז הוא, היו נוהגים להניח תפילין. עכשיו, כך כותב הקולבו. אגב, הספר קולבו עד היום היה תלוע לנו מי המחבר שלו. ויש אומרים, קולבו זה כשמו כן, הוא כל ההלכות יש שם. ויש אומרים שחיברה אותו אישה. ולכן העלימה את שמה. היו לנו בהיסטוריה, היו נשים גדולות מאוד, כמו דבורה הנביאה, את השופטת של ישראל. הייתה אשתו של הסמה, ספר מצוות עשה, והוא הייתה גם כן גדולה מאוד בתורה, ידוע. אשתו של רבנו חיים בן עטר, גם כן הייתה גדולה מאוד בתורה, חכמה גדולה בתורה. אם כי לא מצוי, בדרך כלל כי אישה לא לומדת תורה שבעל פה. תורה שבכתב כן, אבל תורה שבעל פה לא. אז שמה, כאן היא למדה את ה... אז זו הייתה, אז איפה היינו אנחנו?
מצב לחתן
הרב. עם החתן, אז הכל בו, יש אומרים, די, יש אומרים שכתבה אותו אישה. ספר הזה, וזו עלינו המחפר שלו, עד היום. שאר הראשונים, הכל ידוע. אבל הספר הכל בו לא ידוע לנו. אז זו, שם כותב הכל בו, שהיה, המנהג היה, אז היו מניחים תפילין כל היום, אז ממנה לחתן שמו לו אפר במקום של התפילין. שיזכור את חורבן בית המקדש שנאמר, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, אני לא שמחתי. יש איזה מורה אחד באזור שלכם כאן, שהוא מאוד מאוד לא מוצא חן בעיניי, זה במילי המעטה. כשהוא מגיע לברית, אז הוא ממהר, אז הוא אומר לאבי הבן, תגיד, שמע ישראל. למה החוצפה הזאת? למה החוצפה הזאת? למה להתחיל עכשיו שמה ישראל? הרי תקנו לאבי הבן, דבר ראשון שהוא אומר, הוא אומר, אם ישכחי את ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני להכיר לא יזכרכי, אם מעלה את ירושלים השמחתי, כי יש לו שמחה גדולה, שהוא מביא כעת את הבן שלו, מגיש אותו לברית מילה, להכניסו לברדו של אברהם אבינו. צריך להזכיר חורבן ירושלים. וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה ונחמתה, לכן תזהירו תמיד את אבות הבנים שיקפידו על זה, להגיד קודם כל את הפסוק הזה. כי זה גם לחתן אנחנו נותנים להגיד אחרי השבע ברכות, וגם אבי הבן, לפני שמגיש את בנו, לפני שאומר שמה ישראל, עושה ייחוד השם במקבלת ומלכות שמיים, אז צריך. ולמה אומרים שמה ישראל בבי? כיוון שהילד עד כעת לא היה יהודי, ועכשיו נכנס להיות יהודי. אז אנחנו לכן אומרים שמה ישראל, שהוא נכנס לתוך עם ישראל. כן, זו הסיבה שאנחנו מזכירים אותו. עכשיו, ולכן גם אליהו נביא פעם, יש כיסא אליהו, זו אותו סיבה, אותו עניין, להעיד. אז נחזור לענייננו. אז שם היו נוהגים שהיו שמים תפילין, אז במקום תפילין שמו את זה, אומר הכל בו, מה שאין כן היום, לא מנחים תפילין כל היום, למה? אז היו אנשים קדושים, היו תיאורים, כי תפילין צריך גוף נקי, תפילין צריך שלא ישיח דעתו מהם. אז כל הזמן היה להם יראת השם, גם כשהיו עובדים. היו מניחים תפילין, אז התפילין עליהם, לא רואים אותו, קטן, מכסים אותו בכובע, וכאן ביד זה תוך השרבול, גם קטנתי כזה, לא נראה. אז ואז כל היום הוא שומר על עצמו, הוא יודע, הוא צריך חלילה שירותים, עוד מכבודכם, חולץ את התפילין, נכנס לשירותים. וכן אז זה הדרך עד כדי כך שבגמרא התירו להכניס את התפילין לתוך השירושים ולעטוף אותם. למה? בגמרא אומרה מעשה שהיה תלמיד אחד מסכן שיר את התפילין בחוץ, בא איזו גויה אחת שם בשעי מחקב, לקחה את התפילין והעלילה עליו עלילה, אמרה שזה המשכון שהיא לקחה שירי כסף, והלך החנק את עצמו מרוב ביזיון. אז נודע שזה היה שקר, באותה שעה התקינו שיקח את התפילין, נעטור אותם בבגדו ויכנס אותם לשירותים, ששלא יבואו גנבים ולא יעלידו עליו עלילות. חכמי ישראל, זה גמרא מפורשת. אז אם כן, חזור לענייננו. אז עכשיו שאין תפילין, למה? כי אנשים מבולבלים. אז מה עושים כדי לזכור את חורבן בית המקדש? שוברים כוס. אז זה לא עניין של מזל טוב, צועקים מזל טוב. זה להפך, זה כדי לשבור את הלב ולהצטער. אז מי שתיקן את זה למעשה, זה היה רב אשה, הוא ככה עשה. הוא אמר במסכת ברכות, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלין עליו בשמיים כאילו עשה. זה גמרא מפורשת, כמונה אומרת, כל הולך בלילה נשון ואומר, אם מחר אני ארוויח 2 מיליון דולר, אז לא שאני אקנה בזה איזה בנק, או אני אקנה בזה איזה בית מלון, אני אעשה זה. אני אעשה מצוות כאלה, ואני אפתח בית הכנסת, ואני אעשה בית תמחוי, ואני אעשה מושב זקנים, ואני אעשה אורים מחירים, ואני אמכור בשר בחצי מחיר, ואספסד זה, ואספסד זה. אז אין תכנן, זה עד שיבוא להשינה, למה ככה התעייך? אז בשמיים רושמים לו שהוא עשה את כל זה, כל מה שהוא חשב. ראית מה זה? רבות מחשבות בלב איש. והצעת השם היא תקום. מה זה היא? השאלה אומר היא ראשי תיבות, אם ירצה השם. זה ברבש. אם ירצה השם, תקום. תגיד אם ירצה השם, זה יהיה. יצליח. ויצא לפועל. לכן זה הסוד שהוא עליו השלום תיקן לנו תקנות אלה. ועוד אמר, אגרד בהילולה מילה. מה פירוש? לא עליכם, אגרד בבית המיה שתיקותה. כשאדם מבקר לא עליכם בבית אבלים שלא יבוא ולא יהיה, צריך לשתוק. תקבל את הדין באהבה. אבל אגרד בהילולה שבא לחתונה או לשמח חתן וקנה, מילה, תדבר. אתה חושב בא ללמול החתן, אפשר לו ככה. היום הרי יש, אפשר לדבר, הרמקולים מחרשים את האוזניים. אתה צריך לשים אוזניות של פקחי טיסה ולשמוע את הרעש הנורא. אתה היית פעם בזה? בבסיס עובדה היית? אני אקח אותך פעם. בתל נוף היית? הייתי שם, אני הולך, פתאום אומר, הרב, הרב, סתום את האוזניים. הגיע המטוס, בא לרדת, אם אתה לא סותם את האוזניים, נהיה חרש. נהיה צריך לעשות ככה. נהיה. אחרת זה רעש אמין. מטוסי קרב, כשהם נוחתים, אז תאר לך, הוא צריך, אז איפה אנחנו היינו עם ההילולה? הילולה נראה, צריך לדבר. היום נותנים, היום איך אנשים שמחים? הוא שומע מוזיקה, הוא שמח. זה לא שמח. זה להפך, הוא מכניס את העיצבון בפנים, דוחס. צריך להתפרק. זה שמחה, תרקוד. שיש שמחה, תוציא את השמחה החוצה. למה שותים יין? שותים זה בשביל שאנחנו שותים יין, אז לא עושה הרבה חשבון. הוא בוקד, הוא פרק, מדבר. אז הוא הראשי אמר, אגרד והילולה, השכר שלך שלחת לחתונה, זה לא הצ'ק ששמת בכספת. או אני יודע מה, אלא מילה שאתה משבח, אומר לו מזל טוב, מברך אותו, שר לו, שרים, צריכים לשיר, להיות בתנועה. זה השמחה, זה השמחה האמיתית. אחר כך הגמרא אומרת שהיה עליו השלום כשהיה פורס לחם בשבת. אז בדרך כלל, מה זה פרוסה? תדעו, המילה פרוסה פירושה חצי כיכר. לכן כדי אכילת פרס, אז יש מחלוקת בין רש"י לרמב"ן אם זה 3 כזית או 4 כזית. לכן אנחנו מחמירים מחתחלת שזה 216 גרם. זה היה חצי כיכר, כמו בלית פסח, מה אומרים, מה דרכו של עני? בפרוסה. מה זה פרוסה? תיקח להם, תחתוך אותו ל2. אז כל כיכר יוצא לפי זה, היה 432 גרם, כל כיכר. חצי כיכר, 216. זה לסברת הרמב״ם, לסברת ראשית, לסברת הרמב״ם פחות. אז זה שיעור אכילת פרס, מה זה פרס? פרוסה שלהם, חצי כיכר. אז זה היה חצי כיכר, אז כל פרוסה של המוציא הייתה חצי כיכר, 216 גרם. אז ביום רגיל, היום זה להם כזית. בשבת, הגמרא אומרת שהוא היה פורס לעצמו 216 גרם בשם. עכשיו, הגמרא, ומי זה כרעב תנותה? הרי יש הלכה, אם עכשיו מישהו הביא לך פה, נגיד, איזה, נגיד צלחת מרים, אוקיי? מג'הול? אתה אוהב מג'הול? אני אבין לך צלחת מרים. אבין לך צלחת מרים. זה לא יפה שאני אבחר את התמר הכי יפה. אני אקח את המספר 2. אתה בינוני. אבל לא את הכי זה. אבל הגמרא אומרת שאם הוא מברך על זה. אז לברכה צריך לקחת הכי יפה. הברכה צריכה לחול על הפרי הכי יפה. עוד מעט מגיעים השזפים והנשמשים, בוקרה ונשמש. וכל הזה, אז אתה תמחה בשביל הברכה. אז לא יפה שאני אקח, אני אכבד כמובן את הגדול ממני, אבל כשאני אקח לברך אחריו, אני אבחר את היפה כדי לברך עליו. אבל אחרי זה, אחרי שברכתי, לא יפה לקחת העתיקה היפה. חן בעוף, בבשר, ועוד. תמיד להיות ככה באמצע. איך אמר רבי יהושע? שהיו מזמינים אותו לאיזה מסיבה, או לכנס של חכמים. הוא היה גאון גדול. הוא היה הכי המבוגר שם. אף פעם לא יושב בכיסא מספר אחת. אומר, תמיד הייתי יושב כיסא מספר שתיים. למה? פתאום יש הפתעות. מגיע רבי לעזר, אז אני צריך לקום לפנות לו את המקום. אז למה מראש אני אשב ועקום, אשב ועקום? בוא מראש נשב במקום אחד שמשם לא מקימים אותי. צריך רבי יהושע ככה אמר בגמרא. אז לימד אותנו עוד איזה מהלך בחיים. אז הגמרא מקשה, מחזק רב תלותה, מעורר את הגמרא, כיוון שלא כל יום היה עושה כן, אלא רק בשבת, כולם יודעים שזה לכבוד שבת. אז לכבוד שבת מותר לפרוס חתיכה גדולה, שיודע שיוכל אותה, לא בזנאי שיוכל אותה, אבל אם הוא יודע שזה יזרק, אסור, שלא יהיה חס ושלום דין של עיבוד אוכלים ושל בל תשחית, בפרט לחם, אסור לזרוק לחם, נכון? זה מה שהגמרא שם אומרת. עוד הגמרא אומרת במסכת נדרים דבר מאוד מעניין. לא יודע, היום זה כנראה תקף, אבל בסתר. מפני מה אין תלמידי חכמים, ביניהם תלמידי חכמים. זאת אומרת, רב גדול, הפעם לא תראה שהבן שלו יוצא באותה השפעה שלו. למה זה כך? אז הגמרא, כל אחד אמר משהו אחר. הדבר שלא אמרו שהתורה היא ירושה. לא, אני אתראה לבוא עם התורה. אני אומר, אבא שלי היה פועל, היה נפח. מה אני, מה התורה? אני אין נפח כמוהו. הרי אין איזה רב גדול. הבן שלו רב גדול. אמר, לא. זה כל פעם מישהו אחר. זה לא, אנחנו לא יכולים לדעת איפה נופל התפוח. אמנם הוא נופל לא רחוק מהעץ, אבל לפעמים ראינו שהוא נופל רחוק מהעץ גם. אז יש כל מיני, אז אל תיקח את זה בצורה קבועה. זה דבר אחד. השני, אז זה אמר מור זוטרה, אמר שלא יגידו שהתורה ירושה. רבת שאמר, משום נקראו לאנשי המראה. הבנים של התלמידי החכמים הם מזלזלים בסתם אנשים. למה הוא רואה את האבא שלו כזה גדול, שבלומד תורה, מסביבו ספרים, ואנשים פונים אליו, פתאום בא איזה בן אדם ואומר, זה חמור זה. אמר לה, כדוש מה אתה אומר על הבנים שלי חמורים, לא תהיה תלמיד חכם. כן, צריך להיזהר, לא לזלזל בבני האדם, זה אמר רב השם. כן, רבנו הרמק היה מאוד מחמיר. אומר, להיזהר, שלא יגיד על אנשים מעם ישראל, אפילו אנשים לא טובים, לא יקרא להם בשם חמורים. חמור זה סתרה אחרה, זה לא תחרוש בשוק החמור יחדיו. אומר, צריך להיזהר, לא להוציא דבר גנאי מהפה. כאן צריך להיזהר תמיד שיהיה הפה נקי. והבן אמר, משום שאין מברכים בתורה תחילה. מה אתה רוצה לברכים? כולם מברכים, אלא לא מכוונים בברכה. הוא אומר, אני יודע תורה, אבא שלי ילמד אותי. הוא סומך על אבא שלו. אז כל דבר יש לו שיטת הסמוך, אז הוא בסוף יוצא שמוך, כן, נותנים בעלייה שמוך. הכך גמרא במסכת סוטה אומרת, זה דבר חמור מאוד, זה אומנם נוגע כעת לימי הספירה. מה אם דכתיב זקנים משער שבת ובחורים מנגינתם? אחרי שנחלב בית המקדש, זקנים משער זה מהסנהדרין. היה לנו סנהדרין, יותר היום סנהדרין. איפה שער, ואל תהי בנתו שערה, ובועז עלה שערה, אל הזקנים. הזקנים משער שבת, הוא אין לנו סנהדרין בשער, אז הבחורים מנגינתם אסור לשיר. בזמן שבית המקדש נחרב, גזרו לא לשמוע כדי שיר. בחורים מנגינתם. אמרה ממשיכה ואומרת, ודנה דשמעה זמרה תעקר, השם ישמור. וצריך להיזהר, האמת זה כל השנה תקף. אבל היום יש מקלים בהקלטות, אבל מצד ההלכה עצמה ראוי לא לשמוע מוזיקה. אבל בספירת העומר יותר חמור. בגלל שנפטרו כעת 24,000 תלמידי רבי עקיבא, אז נזהרים בזה. כן, אסור לזה. יש כאלה שמנסים לעשות כל מיני דברים. הגמרא אומרת זמרה בביתה, חורבה בביתה. זאת אומרת, בית שכל הזמן משמיעים שם מוזיקה, זה כמו דיסקו שנשמור, סופו חלילה והס. רבשי אמר, דדידי חזה לי, ככה אמר, מנגח כתורה. אני ראיתי את אותו חורבה, מי זה החורבה? זה יסד במיוחד שיש לו קרניים של שור. שהוא בא לאותו בית והוא מכה בקירות, פתאום רואים איזה סדק בקיר, מי עשה את הסדק הזה? השכנה למעלה או שכן למטה, דפק את הדלת? לא, זה יש לו מזיק בתוך הבית. כי הוא לא משמיע תורה בבית, כל היום שירים וכל מיני שטויות ושירי נבל ועוגב. אז בא המזיק הזה, ורב השם אמר, אני ראיתי אותו את השד הזה, איך שהוא שובר את הקירות ושובר את הדלתות. אומר לכם, זהר האדם, לא לשמוע כלי שיר, אלא רק דברי תורה. אחר כך, הביא רב השם, רב השלום, אומר, חמור ים מותר. הוא גר, היה בקיא גם לזואולוגיה. ראית פעם, חמור ים, כלב ים, אריה ים, כפיר ים. חמור ים מותר לאכול אותו. זה דג שיש לו קסקסים. האמת צריך להיזהר בעניין הדגים. היום בארונות הרבים, שהתפתח הנושא של מסעדות דגים, אז צריך מאוד להיזהר. יש מקומות שיש להם כל מיני דגים, שהדגים גם לא קשרים. מה שקורה באוניות, הרי היום הכל מתועס כבר מגיע אליך כפון. כמעט, אפילו הדגים הטריים האלה שאתם רואים, מוכרים אותם בחנויות, שתדעו, צוחקים עליכם. הם דוגים אותם כבר בקפריסין או בכל מיני מקומות, שמים אותם במחלים, שמים עליהם קרח, וזה מגיע לחנות. אתה רואה בארגז, אתה רואה את הכל כתובות של באנגלית וסינית ויפנית ולטינית ומה לא. זה ארוז, הוא מוצא לך דג טרי. אתה חושב שיביאו את זה מהים פה? לא, כמעט אין. היום רוב מכריע של דגה, גם הטריה, היא מגיעה מחוץ לארץ. מהים התיכון. בים סוף כבר הפסיקו כמעט, בגלל הכלובים של הדניסים ש... קלקלו שם את האלמוגים ואת השוניות וכל הסיפור הזה. אז בקיצור, מביאים את הדגים. עכשיו האונייה שהיא דגה, אז בדרך כלל זה להקות. אבל הרבה פעמים יוצא שבין הנהקה נכנסים כל מיני דגים שהם טרפים. למשל יש את דג החרף, הרף, סייף. זה דג בצורת חרף. הוא דג טרף, אסור לאכול אותו. ויש מסעדות היום פה, בעיקר באזור תל אביב, שמוכרים אותו חופשי חופשי, ואנשים נכשלים. או נכנס למסעד הדגים, הוא אומר, מה בכך? זה מסעד הדגים, מה? והוא לא יודע שיש שם חצי הדגים טרפות. אז כל הכלים שם הם אסורים, אסור לנו להשתמש בזה. הסכום, הצלחות, הכל, המחלטות, הכל שם אסור. לכן, זאת זהירות. עכשיו, יש איזה סוגי דגים שהם כן תיאורים או לא? כמו שהתורה בפרשה שלנו מדברת, סנפיר וקסקסת. אז רב אשי אמר, חמור ים מותר, שור ים אסור. הוא אמר והסימן, טהור תמה, תמה טהור. החמור שהוא תמה בים הוא טהור, והשור שהוא טהור בים הוא טרף. אחר כך הוא ממשיך ואומר עוד, יש פר נונה אסור, קדש נונה מותר. אומר וסימנך קודש לשם, היה עושה כל דבר סימן כדי שיזכרו את ה... את ה... זה. והיה בקיא בכל סוגי הדגים. גמרא מביאה שפעם אחת הביאו לו צלופח. ראית פעם צלופח? זה... כן, הוא ארסי. אבל הביאו לו צלופח, והוא בדק אותו והטיל אותו באכילה. סוג של צלופח, לא כל צלופח. והוא מצא שם קסקסת. למה? יש, למשל, גמרא מביאה עמדת מסוים שהוא מותר. אפילו שאין לו קסקסים. למה? כי הוא, יש לו קסקסים, אבל כשהוא מגיע לחוף, הוא מהפחד של, של הקליעה שלו, שצדו אותו, אז הוא משאיר את קסקסיו, אז זה דק טעור. אבל היום הרבה טעור עם הדג הסייף הזה, כי הדג הסייף הוא גם כן כזה, ויש עוד סוג דג שכחתי כרגע את שמו, פעם שאלו אותי עליו, ביררתי, זה טעות. הרבה, יש רבנים שטעו והטילו אותו, וזה אסור. זה דג שכשהוא צעיר יש לו קסקסים. אבל כשהוא מגיע לגיל הבגרות שלו, שאחרי כמה חודשים שלו, הוא אוטומטית הקסקסים שלו יורדים, והוא דג טרף לכל דבר, לכל דבר בעניין. אז יש כאלה שטעו, בגלל שראו אותו שהוא צעיר, יש לו קסקסים, ועכשיו הוא בוגר, אבל זה לא נכון. כל מה שהתירו חכמים, התירו דווקא את הדג, שהוציאו אותו לחוף, ואז שם הוא השאיר את קסקסיו. אבל אלה הדגים האלה, שהם ידוע שכשהם צעירים, יש להם קסקסים, ואחר כך לא, אז זה צריך צעיר. האמת שהיום בדגים טריים אין בעיה, גם בדגי, רק מה שכן צריך לשים לב, על דגי טונה. דגי הטונה, תדעו שיש 12 סוגים של טונה. זנים שונים. 4 מהם הם טרף, 8 מהם הם טהורים. דווקא מילה, אם בן אדם נמצא בחוץ לארץ, אלה שכל אלה שנמצאים פה בארץ, הטונה של היום, הכל טהור. אין שום בעיה. אבל בחוץ לארץ, מי שנמצא בחוץ לארץ, והשאלה יחשוב שכל טונה זה טונה, יש טונה שהיא לא טהורה, לא טהורה. לכן נשים לב לקנות דווקא דברים טהורים. בזכות זה שנשמור על הטהרה והקדושה, שהוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טהורות, לבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ונאות, לשנים רבות,
נעימות
וטובות.
אמן.